אנחנו בפרק י"ב. בעמוד עין ה' במהדורה המצויה. כן, בעמודה השמאלית. כן, בעמודה השמאלית. איפה שכתוב ובמדרש. ובמדרש בתנחום הקדושים סימן ה' כאשר ידבק האזור אל מותני איש כמדבקתי אליי את כל בית ישראל. כן. אז כאן אנחנו עסוקים במהות הדבקות שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. אז דיברנו על הדבקות של העילה בעלול ושלושת אופני הדבקות, מצד העילה, מצד העלול ומצד החיבור בין העילה לבין העלול. ואז אנחנו דנו על שני סוגי דבקות שיש בישראל בתחילת פרק י"ב, הדבקות בקדוש ברוך הוא והדבקות ביצר הרע. מה גובר על מה? כן, הרי עם ישראל דבקים בקדוש ברוך הוא, הם גם דבקים ביצר הרע. אז במה הם דבקים יותר? זאת השאלה. וראינו שיש בגמרא, במסכת סנהדרין, לכאורה מחלוקת בדבר הזה. מסביב לפסוק, הנצמדים לבעל פעור. האם הדבקות של ישראל בבעל פעור היא יותר גדולה מהדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא, או הפוך? הסביר לנו המהר"ל שיש פה שני צדדים, מצד הגוף ומצד הנשמה, שמצד הגוף יש דבקות גדולה ביצר הרע יותר, ומצד הנשמה יש דבקות גדולה בקדוש ברוך הוא יותר. ברור? עכשיו, בשפעת גמה, במדרש כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כן ידבקתי אליי את כל בית ישראל. זה פסוק, כן? אמר הקדוש ברוך הוא, איני כבשר ודם. בשר ודם, אין רשות להדיות להיקרות בשמו של מלך. אבל ישראל נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. כל שם חביב לקדוש ברוך הוא, בו בשם קרא את ישראל. נקרא אלוהים, וקרא לישראל אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתם. נקרא חכם שנאמר, חכם לבב ואמיץ כוח. וקרא לישראל חכם שנאמר, רק עם חכם ונבון. נקרא דוד שנאמר, דודי צח ואדום. וקרא לישראל דודים, שנאמר, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. נקרא בחור, שנאמר, בחור כארזים. וקרא לישראל בחורים, שנאמר, ובך בחר השם אלוהיך. נקרא חסיד, שנאמר, כי חסיד אני נאום השם. וקרא לישראל חסידים, שנאמר, אספו לי חסידיי, נקרא קדוש, ונקראו ישראל קדושים, תהיו, כי קדוש אני. ואף לעתיד לבוא, כל אחד ואחד יאמר לו קדוש, שנאמר, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. עד כאן דברי המדרש. כן, שכל שם שחביב לקדוש ברוך הוא, בו בשם, קרא לישראל. בערו עניין הדבקות הזה, שישראל הם דבקים בו לגמרי. עד שמצד דבקות זה, מקבלים מן השם יתברך כל מעלה קדושה. כן. האם קראת איתי, בזמן שקראתי את ה... בוא נראה עוד פעם. ובמדרש. כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כן ידבקתי אליי את כל בית ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, איני כבשר ודם, בשר ודם אין רשות להדיות להיקרות בשמו של הקדוש ברוך הוא, של מלך, אבל ישראל נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, כל שם חביב לקדוש ברוך הוא, בו בשם קרא את ישראל. שכל שם שחביב לקדוש ברוך הוא, בו בשם קרא את ישראל, הנה כתוב, נקרא אלוהים וקרא לישראל אלוהים. אני אמרתי, אלוהים אתם. מה כתוב? כל שם חביב לקדוש ברוך הוא, בו בשם קרא את ישראל. נקרא אלוהים וקרא לישראל אלוהים. מה יש להוסיף פה? הכל מפורש. הכל כתוב. רק עניין שפשוט לשים לב למה שקוראים. כן.
מה שכתוב בפסוק, אני אמרתי
אלוהים אתם.
אלוהים אתם זה על הדיינים, לא? גם כתוב אתם, לא כתוב ישראל.
וקרא לי ישראל, אלוהים, כתוב.
לא, השוואת הדיין, מלדת הדין, שהוא האלוהים.
פה לא כתוב דיין, כתוב שהוא קרא לי ישראל, אלוהים.
כן, לא כתוב, לא כתוב, אני אמרתי אלוהים ישראל, כתוב, אני אמרתי אלוהים אתם.
נו, אז מי זה אתם?
אני לא יודע, אלוהים.
מה?
אני חושב חזק, דורשים את הדיינים.
אתה רואה שחזל דורשים פה על ישראל. מה אתה אומר? חזל על חזל. המדרש פה אומר לך שזה נאמר על עם ישראל.
טוב.
כתוב או לא?
לא.
מה לא? לא כתוב?
כתוב אתם, אתם זה דיינים.
אבל מה כתוב לפני כן? כל שם שחביב, לקדוש ברוך הוא קרא, בו בשם קרא את ישראל, נקרא אלוהים וקרא לישראל אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתם, אז זה לא כתוב?
כתוב, כן.
אז מה אמרת לי לפני כן, זה לא כתוב?
מה אני כתוב? הפסוק שלנו זה כתוב, זה לא נכון, הדוגמה היא לא כך טובה.
אז אתה מקשה על חזל, אבל אל תקשה לי מחזל על חזל. אתה יכול להקשות מהפשט על חזל, זה כן. אבל אל תגיד לי, אבל חזל אמרו שזה רק על דיינים. הרי אותם חזל שאתה אומר שהם אמרו שזה על דיינים, אומרים לך שזה על ישראל. אז אתה לא יכול להקשות מחזל על חזל. אתה יכול להגיד מקסימום שזה מחלוקת בין חזל. אבל אתה יכול להגיד, הפסוק לא נשמע ככה, זה כן. נכון? אתה אומר שהפסוק משתמע כי מדבר על דיינים. למה? הנה היא לך זאת. לא, תגיד לי, איך כשאתה קורא את הפסוק, אתה שומע שדווקא מדובר על דיינים. לא, אבל אתה אמרת שככה נשמע מהפסוק. סימן שכשאתה קראת את הפסוק.
לא, לא נשמע.
בסדר, אוקיי. הפסוק הזה, אלוהים ניצב בעדת אל. אז עדת אל זה עם ישראל. בקרב אלוהים ישפוט. אתה חייב שאלה לי? רגילים להביא את הדרשה של דיינים, אבל פה זה דרשה אחרת. חזל מותר להם להביא כמה דרשות, ומותר לחזלים אחדים לחלוק על חזלים אחרים. או שזה חזל, או שזה מחלוקת, או שזה היבט אחר, לא יודע, אפשר להגיד. מה ש? זה מה שאני אמרתי.
לא, אבל בכלל.
כשמאותה דעה, זה נקרא חזל אמרו. כן, ודאי שיש מחלוקות בחזל. אבל יש חזל אומרים. אז לפעמים יש דבר שמקובל על כל עם ישראל. למשל, מקובל על כל עם ישראל שבית המקדש זה מקום קדוש. אז חזל אמרו שבית המקדש מקום קדוש. בסדר, מותר להגיד את זה?
מה זה אזור?
אזור? מה פתאום? זה לא חגורה. אזור זה חגורה רחבה.
כן? אבנת. הפסוק הראשון זה כאשר הדבק האזור
הנתניש, כן? כן, הדבקתי אליי את כל בית ישראל? איפה זה הפסוק הזה? לא יודע. זה בתנך. אבל איפה? לא זוכר.
מעניין שהוא לא מביא פה את המקום. אני לא מציין איפה זה בקורה.
למה שהוא יציין? זה לא העבודה שלו, זה העבודה של המדפיס.
אני חושב שהמדפיס השמיט את ה...
לא, הוא לא תמיד יודע לעבוד. למשל, יש מהדורה אחרת, מהדורת מכון ירושלים. עכשיו, כן כתוב מזה פסוק זה. אתה רוצה שגם... להסתכל עכשיו בקונקורדנציה. יש לי קונקורדנציה בחדר שלי שם, בחדר העבודה שלי, בשני דרכים, אתה רוצה שם. לא, מה פתאום, סתם. אתה רוצה שאנחנו נתחיל עכשיו עם הקונקורדנציה? מה? כן.
יש סיבה למה אותם שמות
הכפר בדיוק, כן. עכשיו סוף מתחילים משאלות רציניות. כן? כי כל הדברים האחרים ששאלתם עד עכשיו, זה פשוט עניין של הבנת הנקרא. אז אני מבקש לשים לב למה שקורה. עכשיו, מה אתה אומר? יש סיבה שכל זה חביב לקדוש ברוך
הוא. איך אפשר להגיד שמשהו חביב
ולא חביב? לא, חביב לא להיקרא בשם הזה.
אבל זה מושגים של בני אדם, כן חביב לא חביב.
ודאי שזה מושגים של בני אדם, אבל אני שואל, מה פירוש? מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא בעל רצון? אתה יודע, יש ספר נחמד שנקרא חוקר ומקובל. שמעת על הספר הזה? על רמח"ל, שמעת? כן. אז רמח"ל כתב ספר בשם חוקר ומקובל. בספר הזה הוא מביא שמה דיון בין פילוסוף לבין אחד מחכמי הקבלה. חוקר ומקובל. והם רבים ביניהם. ואז החוקר, הפילוסוף, אומר למקובל, אתם כל הזמן מגשימים באלוהות, אתם מדברים על עולמות, ספירות, כל מיני דברים כאלה. אתם מגשימים את האלוהים. ואז המקובל שואל את החוקר שאלה אחת. הוא אומר, אתה מאמין באלוהים? החוקר, כן, אני מאמין. האם אתה מוכן לייחס לאלוה רצון? אומר לו, כן. אומר, אם כך, פתרנו את כל הבעיות. מדוע? כי כל מה שחכמי הקבלה מדברים עליו, זה חלקים של הרצון. עכשיו, יש בעיה אחת, שרמח"ל עשה לנו בלוף אחד גדול, כשהוא אמר את זה. הוא לקח בשבילו, והוא לקח לצורך הדיון, פילוסוף שמסכים שיש לאלוה הרצון. אז באמת, בעד את זה הוא פתר את כל הבעיות, אבל זה בדיוק הנקודה שמבדילה בין הפילוסופיה לנבואה. האם יש לאלוה הרצון או לא. אבל ברגע שאתה מקבל את זה שיש לאלוה רצון, אז המושג של חביב הוא במושג אפשרי. זה מדרגה במדרגות הרצון.
הרצון זה מצד
ה... אותי? כן.
עכשיו, למה דווקא זה יש לו? למה דווקא המושגים האלו חביבים עליו?
בגלל שהם מבטאים את האחדות. כלומר, אם יש רק אלוהים, או רק חכם, או רק חסיד, זה לא טוב. או רק קדוש. אבל הוא גם חכם, גם אלוהים, גם חסיד וגם קדוש, אז יש אחדות המידות. תודה. כן, כן, בבקשה. אתה שואל, מה זה שיש לאלוה רצון? אני שואל שאלה אחרת. מה זה שיש לאדם רצון? זה גם דבר לא ברור, נכון? אני יודע מה פירוש הדבר שיש לי רצון? זה אחד הדברים היותר קשים להגדרה, הרצון של האדם אפילו. כי יש דבר שיש ברצון שאין בדבר אחר. שהרצון הוא אינסופי. אין גבול למה שאני יכול לרצות.
שאני יכול לרצות, אבל שאני רוצה בלי גבול?
לא. לפעמים אני רוצה בלי גבול. כלומר, החוכמה היא מוגבלת, הרצון הוא בלתי מוגבל. וזה מראה על ניצוץ של אינסופיות בתוך נפש האדם. כך שניתן לומר שהרצון, עד רבה, זהו הביטוי לאינסוף. לכן זה לא כל כך סובייקטיבי כמו שחשב. כן. אלא מה? יש קושיה של הפילוסופים. איך יכול להיות רצון באלוהות? כי הרי הרצון, אומרים הפילוסופים, הוא מראה על החיסרון. או? כי אם אני רוצה משהו, סימן שהוא חסר לי. כל זמן שלא נעשה רצוני, חסר אני. בסדר? שאלה זו מובאת בספר הכוזרי, בפיו של הפילוסוף עצמו, בתחילת הספר.
אם אתה רוצה משהו שיש לך?
אל תראי.
אבל איך הגענו לרצון?
זה המילה חביב. כתוב כאן, האלוה אין לפניו...
איך זה המילה חביב?
כי המילה חביב היא כתובה פה.
כן, אבל איך זה קשור לרצון?
מה פירוש חביב? זה סוג של רצון.
שאני אוהב מישהו, שאני חביב מישהו,
שאני רוצה בו, בוודאי. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, אני קורא כאן, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על היות המכוון חפץ בדבר יחסר לו. ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בינו עומד.
למה, אם אתה רוצה משהו שיש לך?
אז זה לא נקרא שאני רוצה. אז יש לי, אז אני לא רוצה.
אני רוצה שמשהו מסוים יהיה בזמן מסוים, וכל עוד הזמן הזה לא מגיע, אני לא רוצה את זה, זה לא חיסרון. וכשהזמן הזה מגיע...
אבל כשיגיע...
אז יש לי אותו.
אבל אם לא יהיה לי אותו...
אין כזה דבר.
מה זה לא אין כזה דבר? זה לא רצון.
זה רצון.
זה לא רצון, זה סביעה.
הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו, זה דבר שזה נברא.
נכון, אבל גם זה שהוא רוצה את טובתנו זה חיסרון בו. מה, אבל גם אם תגיד שהוא רוצה את טובתנו זה חיסרון בו.
למה?
בגלל שאם לא תהיה לנו טובה, אז אם לא תהיה לנו טובה, אז הוא לא יהיה מבסוט. לא יעשה רצונו.
אבל תמיד
יעשה
רצונו.
כן, תמיד נעשה רצונו, לא תמיד. לא יודע.
זה רצונו.
מה? אבל גם אם תגיד שתמיד נעשה רצונו, אבל... בין הרצון לבין הגשמת הרצון יש איזשהו הפרש, וההפרש הזה מראה על חיסרון.
אבל
זה הרבה יכול
להיות פרוצה. יש הפרש בין זמן הבאת הרצון לבין הגשמת הרצון.
למה? אם הוא רוצה שבזמן מסוים יהיה משהו מסוים, הוא רוצה שיבנה במקדש, הוא רוצה שבזמן מסוים, הוא לא רוצה להגיע, אנחנו לא יודעים מתי הזמן הזה, אבל כשהזמן הזה יגיע שהוא רוצה,
זה אולי נכון בתפיסה פסיבית לחלוטין, זאת אומרת שבה אין מבוא למעשיהם של בני אדם. אבל אם אתה אומר שיש לי בני אדם מה לומר בנושא הזה, אז יוצא שאנחנו יכולים לעכב את הרצון האלוהי. הוא רוצה שנעכב. אז אם ככה, אז לא עוקב. אז אם ככה לא עוקב.
כן, מבחינתו לא. אנחנו לא תופסים אותו, מבחינתו זה לא עוקב.
אפשר להגיד את זה באמת. אגב, מעניין איך רבי יהודה הלוי ענה על השאלה הזאת. כי מתי הוא מביא את השאלה?
הרב, אתה יכול לראות את השאלה?
לא. למה אני לא רוצה לחקור עוד פעם? יש איזה חוסר הקשבה, חוסר תשומת לב. אני לא יכול, כשאדם לא שם לב.
זה לא הקשבתי, פשוט היה רעש כשהרב קרה, ואז לא יכולתי לשמוע את המילים במדויק.
טוב. נעשה לך ג'סטה. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה להיות המכוון, חפץ בדבר החסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. בסדר? לא היה רעש? טוב. עכשיו, שעל שאלה זאת עונה רבי יהודה הלוי במאמר שני. זה בתחילת מאמר ראשון, הוא מחכה עד מאמר שני פסקה ה' כדי להתייחס לשאלה. אמר הכוזרי, נאמר כי צדקת באומרך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה. אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון? שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה. אמר החבר, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת? אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. יש פה ביטוי של זלזול. כן, אומר, זה כל מה שמצאת להקשות, הרצון, גמרנו רק עם זה. נאמר לו, הוי אתה הפילוסוף. מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד, לפי דבריך אתה? והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו את כל סטייה וכדור הארץ מרכזי, עומד באמצע הגלגל בלא משען ובלא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם בחמות ובאיכות ובצביון? ואי אפשר לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא ברו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם לאוויר כי יצטייר על ידי עשרת הדיברות בשמיעת איש ואיש, ולכתב כי יחרט על הלוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון או מאמר או ככל אשר תרצה.
מניח הנחה של בריאה.
מה הוא ענה? הוא לא ענה כלום בעצם. הוא לא ענה כלום. איך הוא ענה פה? יש פה 10 שורות ואין פה תשובה לשאלה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר דבר מאוד יפה, שכל הרעיון הזה שהרצון מורה על חיסרון, הרי זה הקושי של הפילוסוף, מי אמר לך שרצון מורה על חיסרון? כי ככה אתה ראית במציאות של עולמנו שכל פעם שראית רצון הוא נבע מחיסרון. אבל הקורלציה הזאת איננה הכרחית. כלומר, זה שבו הקורלציה הזאת, הקישור הזה איננו הכרחי. זאת אומרת, זה שאתה קושר רצון וחיסרון, בגלל שתמיד ראית רצון שקשור לחיסרון, זה לא אומר שבהגדרה לא יכול להיות רצון שאיננו כולל בתוכו חיסרון. מובן? אולי אפילו נוכל להגיד כמו ששלומי אומר. שרצון שמרגישים את עצמו תמיד, אז איננו חיסרון, למשל. זה מה שהוא ענה לו. כלומר, הוא אומר, אני לא רוצה, אפילו לענות על הקושיה, כי זה לא חשוב. עצם מציאות הרצון היא גלויה, ואיך ליישב את זה עם הפילוסופים, אז שילכו לחפש לעצמם תיאוריות. זה מה שהוא רוצה לומר.
מראה את ההטבה של האלוה בתוך הסיפור?
לא, הוא מראה את העובדה שיש רצון. למה הוא מתכוון? בזה שיש סידור, זאת אומרת שיש נבראים, יש דיפרנציאציה, שינוי בין הנבראים, ולכן יש הכרח שיהיה רצון שייחד אותם.
רגע, אבל הרב.
כן.
מצד אחד, אנחנו אומרים שכאילו, אם האדם הרי שופט את זה שהרצון זה רק חסר מפני שהוא אדם. מצד שני, אמור פה להיות איזשהו קשר לקדוש ברוך הוא, שזה כל העניין שאנחנו מדברים עליו בעצם.
רצון ברצון.
הקשר.
קשר של מי?
הקשר כאילו שלנו, כאילו...
לקדוש ברוך
הוא.
נכון, יש לנו קשר. אז מה הוא אומר? מה שהקדוש ברוך הוא אוהב לקרוא לעצמו, כך הוא קורא לנו.
זה אמור לדבר אלינו.
נכון, זה מדבר אלינו.
זה מעובדה שהוא קורא לנו חביב, זה אומר שמבחינתנו איזשהו חסרון.
נכון, אנחנו חסרים. נכון. יותר מזה, השאלה היא ככה. האם הקדוש ברוך הוא צריך אותנו או לא?
כן?
לא צריך. כן צריך.
רצה
להסתרך. רצה להסתרך. מה?
הוא שומע, אין מלך בלי
עד. אז הוא צריך.
כן.
אז כפי שאליהו בהחלט רומז, יש בזה שלוש שיטות. יש השיטה של עובדי עבודה זרה, ויש השיטה של הפילוסופים, ויש הדעה של תורתנו. מי משלושתם צודק? תורתנו. הדעה הראשונה, דעת עובדי עבודה זרה, אומרת כך, שהאלוה זקוק לאדם. האלוה זקוק לאדם. לכן אם לא תקריב לו קורבן, הוא יתייבש, הוא יתרגז, יעשה לך בעיות. כדאי לך לתת לו את חלקו לפני שהוא ישרוף את המועדון. זאת השיטה של עובדי עבודה זרה. כן, כן, ברור, זה מין תלות כזאת. אבל בסופו של דבר, אני מזיז את האלוהים. כן? זאת השיטה האלילית. השיטה הפילוסופית אומרת את ההפך הגמור. היא אומרת, האלוהים לא זקוק לך בכלל, הוא הסיבה הראשונה, מקסימום אתה זקוק לו. אבל הוא לא אכפת לו ממך. זה ניהיליזם מוחלט. הוא לא אוהב אותך, לא מתעניין בך. ישפריץ אותך דרך אגב, יפה. זה נזל ככה. אנחנו טיפת שומן שנוטפת מן הסובה האלוהי. אבל טוב לו עם עצמו. ולכן, לך תחפש את החברים שלך, אין לך מה להתפלל אליו. אם חטאת מה תפעל בו, ומה כופר מידך ייקח. ככה אומרים הפילוסופים. תורתנו אומרת שלושה סעיפים. סעיף א', סעיף ב', וסעיף ג'. סעיף א' אומר כך. האלוה איננו צריך אותנו. מאיפה לקחנו את הפסקה הזאת? הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. סעיף ג', אז הוא צריך אותנו. מאיפה לקחנו את סעיף ג'? כן, אז מה עם סעיף ב'? זה שלנו. זאת אומרת, אנחנו בנינו את הסעיף ב' שלנו, שהאלוה רצה להיות צריך. ואז זה פותר את כל הבעיות. כי מצד אחד ההזדקקות שלו אלינו היא ברצינות. מצד שני ההזדקקות הזאת איננה מראה לחיסרון, כיוון שהוא רצה בה. עד כאן מובן?
למה? אם הוא רצה, למה זה לא
היה חסרון? כי הוא רצה להיות חסר. זה לא שהוא חסר במהותו. זאת החלטה שלו. אדרבה, זה משלמותו, שהוא כולל אפילו את האפשרות הזאת. כמו שאומר רבי מאיר אבן גבאי בספרו עבודת הקודש, שיקשו הפילוסופים, הכיצד יכול להיות שהבלתי מוגבל מתגלה במוגבל? וענה רבנו מאיר אבן גבאי, אם הבלתי מוגבל לא היה מתגלה במוגבל, היה חיסרון בעל גבוליותו. ודווקא מעל גבוליותו של הבלתי מוגבל להתגלות במוגבל. כדברי רבי מאיר אבן מוגבל. בסדר? טוב, כן.
למה לדברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותו בידיעתו, כמו שתמיד אומרים אצל ה... אנחנו יכולים לדעת בידיעתו, כי ידיעתו היא ידיעתו ולא ידיעתנו, כמו שתמיד אומרים.
סגנון הזה זה לא הקוסטה שלו.
אז מה הוא עונה את זה מצד, תראה מה קורה וזה מה שיש?
ומה, זה בכלל, זה רבי יהודה הלוי, זה הכיוון שלו. העובדה חזקה מהספקולציה. יש עובדה. לך תסתדר עם זה אחר כך. זה כמו שאני רגיל לומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא רצה לברוא את העולם, היו לו סיבות מוסריות לברוא את העולם. אבל מישהו אמר לו, היי, ריבונו של עולם, עמנואל קאנט אומר שזה בלתי אפשרי. אז הוא אומר לו, טוב, אני אברא את העולם, שאחר כך הפילוסופים יכתבו דוקטורטי. כי המוסר קודם למטאפיזיקה. בסדר? או נגיד, הרצון קודם לחוכמה. טוב, בואו נמשיך. אחרי שעשינו את כל הסקירה המלומדת בנושא הרצון, הבה נמשיך בדברי המהר"ל. הנה ארבע שורות לפני סוף העמודה, בעמוד עין ה. אין עוד ספרים? איפה הוא יהודי שעכשיו נכנס ללא ספר? זה מזעזע. איפה אהבת ישראל שלנו? טוב, בערו עניין הדבקות הזה, שישראל הם דבקים בו לגמרי, עד שמצד דבקות זה מקבלים מן השם יתברך כל מעלה קדושה. כי אין ספק כי שני דברים אשר יש להם דבקות ביחד, מקבל זה מזה מצד הדבקות, מאחר שהם דבקים יחד. ומפני כי תמצא דברים אשר הם מתחברים, יש להם חיבור של מה? לא חיבור ודבקות גמורה. ולכך אמר כי בעניין הזה אינו כך, רק יש לישראל דבקות מכל צד. לכך זכר כאן שישה שמות כנגד שישה צדדים, עד שיש כאן דבקות מכל צד, וזהו הדבקות הגמורה. לכן הוא הביא כאן אלוהים, חכם, קדוש, לא, דוד, דוד, בחור וחסיד, נכון? שישה ביטויים. מה זה שישה ביטויים? זה האידאל המוסרי של היהדות, דהיינו, ייחוד המידות, או בעברית שלנו, אחדות הערכים. בסדר? האיחוד של הערכים. לכן כשיש דבקות, היא מופיעה מכל צד. כשרוצים להגיד מכל צד, אצל חז"ל קוראים לזה שישה צדדים. כי כל הצדדים זה שישה. עד כאן מובן? זה ברור, לא? מה שאני אומר.
כן.
מה?
גם
עם הלולב זה שישה צדדים, נכון. כן? מה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, שישה צדדים. אגב, זה שאנחנו עושים שישה צדדים בנענועי הלולב, זה לא דבר שמוסכם על כולם, אלא זוהי דעת האריזה. כן? האריזה הוא זה שנהג לעשות מכל שישה צדדים, וזה יתקבל בכל בית ישראל. אבל אתה רואה אצל הראשונים שזה לא היה כך, מה?
לא נהג בסדר שלנו, נכון?
לא יודע מה זה הסדר שלנו.
מה שמקובל היום.
יש כמה דברים.
אני לא יודע מה מקובל היום, תגידי מה מקובל היום, אני יודע.
זה עם כיוון השעון, ישר, קדימה, ימינה, אחורה, שמאלה, למעלה, למעלה.
זה הסדר של אחינו האשכנזים, מה שאתה אומר. אבל אחינו הספרדי, דווקא הם נוהגים כמו הסדר של הארי.
הארי היה ספרדי.
לא, הארי היה אשכנזי. אבל הדעה שלו בנושא הזה אומצה על ידי אחינו הספרדים ולא על ידי אחינו האשכנזים.
אבל מה הספרדים עושים?
היינו עושים כמו הארי. שזה דרום צפון, מערב מעלה, מטה מערב. לא, סליחה, אתה בלבלת אותי. לא רק אתה מתערב בעניינים, אבל גם אתה מטעה אותי. דרום צפון מזרח, מעלה מטה מערב. בסדר?
טוב, יש משמעות של הרכן של הבן אדם יחס לרצון האלוהים, אפשר ששאלה
כזאת? מה אתה מתכוון?
איזה משמעות יש לרצון של הבן אדם ביחס לרצון האלוהים, לרצון שלו הכל, אז איזה משמעות יש לרצון של הבן אדם, איפה הוא נכנס לתמונה?
שאלה נפלאה שואל אליהו. האם יש משמעות לרצון של האדם ביחס לרצון האלוהים? בסדר? התשובה היא כן. והשאלה היא איך? פשוט מאוד. מה המקור של הרצון שלי? הרצון שלי. ולכן יש משמעות הרצון שלי ביחס לרצון שלי. נכון? כמו שאומרים, הוא משביע לכל חי רצון. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה? הוא נותן לנו לאכול, בין היתר. נותן לנו אוויר, נותן לנו מים, נותן לנו נפש, נותן לנו רצון. מאיפה הוא נותן לנו את הרצון? מתוך הרצון שלו הוא נותן לנו חתיכות רצון. שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון.
גם כשהרצון הוא לעשות דברים לא טובים?
בוודאי. עם הפה.
זה כאילו מייחס לקדוש ברוך הוא משהו לא טוב.
כן, זאת אומרת, ריבונו של עולם הוא מקור הכל, הוא גם מקור הטוב וגם מקור הרע. שנאמר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. נכון? פסוק בישעיהו.
הרע ביחס אליו וביחס אלינו.
לא יודע מה זה יחס אליו ויחס אלינו. הרע זה הרע. אלא מה? אצל הקדוש ברוך הוא יש סיבות טובות לעשות את הרע.
זה
לא רע, אבל זה כולל גם את הרצונות הרעים שלי. זאת אומרת, גם הרצונות הרעים שלי והמעשים הרעים שלי הם כלולים בהנהגה האלוהית, ושם הם מקבלים משמעות. ומהבחינה הזאת יכולה להיות טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אתה רצית את הרע שאני עושה, אז מה אתה בא אליי בטענות? טענה ידועה, נכון? מי טען את זה? השומר הכי... אנוכי? מי צריך באמת לשמור? כלומר, אם השאלה היא רטורית, השומר הכי אנוכי, אז מי כן שומר? השם. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאני רצחתי את הבל, אתה רצית את זה. אז מה אתה בא אליי בטענות? אתה רצית. לפי זה אין חטא, אין פה עבירה, נכון?
אז מה החטא?
אז לכאורה אין חטא. זה בעצם הטענה של קין. קין אומר, אני לא עשיתי כלום. אני בעצם עשיתי מעשה טוב. אני שואל איך זה? זה הקושיה של קין. בינתיים עוד לא תירצת לי את הקושיה. מה אתה אומר?
הוא עושה שני הדברים. כאן את הרע וכאן את הטוב.
נו.
אז הוא נותן לנו בחירה חופשית. אנחנו יכולים או לעשות את הרע או את הטוב.
אבל גם כשאני עושה את הרע, זה חלק מהרצון שלו. האפשרות של הרע, בסדר, אני בחרתי, בסדר. בסדר, אבל מה באים אליי בטענות? בסופו של דבר עשיתי את רצון השם.
אבל הוא רוצה שאתה תבחר בטוב, אתה תבחר ברע.
מי אמר שהוא רוצה שאני אבחר בטוב?
כתוב, בחר איתה בטוב בחיים, ולא תבחר ברע.
כן, אני מבין. אבל יש בראשית רבה כתוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אומרים חז"ל, אור אלו מעשיהם של צדיקים. חושך אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. המדרש. כתוב, ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשה צדיקים עדיפים. זה תמוה מאוד המדרש הזה, כן? וכי היה מקום לחשוב שמעשה רשעים יהיו עדיפים. אלא הכוונה היא כזאת, מי קורא בתורה? מי שרוצה לדעת מה רצון הבורא. כי הרי התורה היא גילוי רצון הבורא. אז אם אני רוצה לעשות רצון הבורא, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה גם בטוב וגם ברע, אז אולי כדאי לי לעשות את ה... אולי רצוי אפילו שאני אעשה את העבירות, על מנת לקבל עונש. כי הרי יכול להיות שקדוש ברוך הוא נתן פה שני מסלולים. מסלול אחד, תעשה טוב ותקבל שכר, תעשה רע ותקבל עונש. תבחר מה שאתה רוצה. ואז זה המקום באמת לעשות או זה או זה. לכן היה צריך שיהיה כתוב בתורה, וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר שהוא נותן העדפה לצד הטוב על פני הצד הרע. ואלמלא שזה נתגלה בתורה, לא היינו יודעים את זה. כן? עכשיו, בואו נחזור עוד פעם לשאלה. הקדוש ברוך הוא טוען קין, אני עשיתי מה שרצית. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בסדר, אני מסכים, בתנאי אחד. אני, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסכים לקחת אחריות על המעשה של הריגת הבל. בתנאי אחד. שתחזיר לי את המעשה. תחזיר, כי בינתיים אתה רוצה בו. מאחר ואתה רוצה בו, הוא נמדד לפי הפרמטרים של המחשבה שלך. ואצלך לרצוח זרע. תחזיר לי את המעשה אליי, זאת אומרת, תעשה תשובה. תנתק את הרצון שלך מן המעשה, ואז המעשה הופך להיות שלי, אני לוקח עליו אחריות. מובן? זה בעצם הטענה. כן? זה הסוד של התשובה. כל זמן שאני רוצה במעשה הוא שלי. כשאני לא רוצה הוא של הקדוש ברוך הוא.
זה
שאלה
על הרצון,
הרב סיימן
שהוא רוצה.
כן.
אם כשאני קיבלתי רצון אז יש לי חתיכת רצון שלהם ולכולנו יש, אז יש חיסרון ברצון שלו מתוקף זה?
לא, כי נר לאחד, נר למאה. אתה יכול להדיק מנר אחד, מאה נרות.
זה המשמעות של כל זה. אין פה מה.
לא, זה צורת חשיבה שאיננה סיבתית. כן? חשיבה אינטואיטיבית יותר. כן.
מה טוב? שכאילו קצת נראה כאילו שאין בחירה מעשה, אין בחיריות למעשה.
אתה יודע שיש בחיריות. אני בוחר ליחס אותו אליי.
זה הרצון.
כן, זה נפלא, זה הבחירה. אני יכול להחליט שאחרי שהוא נעשה, אני עוד יכול להחליט אם הוא יהיה שלי או לא. שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, כך אומר הרמח"ל. זה דווקא נפלא.
אז קלותה של התשובה היא גם בעייתית קצת, לא?
קלותה של התשובה היא בעייתית. למה? אני
חושב על הכיפק מצד שני היא בעייתית.
על הכיפק אני הבנתי, למה היא בעייתית?
היא מאפשרת לבן אדם לחשם יותר כל הרבה ובתוך אוטומטית לעשות איזשהו מהפך, וזהו נגמר.
והכל מתקן, נו, זה נפלא.
אז בואו נתלכים, נתלכים לתקן צ'פצ'ס.
הוא אומר, החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה.
אבל יודע שהתשובה היא כל כך חזקה ושיש לה כזה ג'וש גבוה שיכולה להפך תוך
שבוע. למה? אבל אין מספיקים בידו.
הוא יצליח.
הוא לא יצליח. למה? כיוון שהוא אומר, החטא והשוב, סימן שמה שמעניין אותו זה החטא יותר מהתשובה. לכן הוא לא יצליח.
לא, מעניין אותו התשובה שתבוא אחרי החטא יותר מהחטא שהוא עכשיו עושה. זה מה שמעניין אותו באמת.
טענה יפה. אבל על זה אמרו שבמשנה כתוב, האומר החטא והשוב, החטא והשוב, אין מספיקים בידו. למה כתוב פעמיים החטא והשוב? למה לא היה מספיק פעם אחת?
חושב כבר על החטא
הבא. כי, לא.
נתחת בפעם
הראשונה. אני רוצה לענות. אומרים בעלי המוסר, בגלל שיש מקום לומר שהחטא הראשון הוא בסדר. כי אדם רוצה באמת לקיים את מצוות התשובה. והוא יודע את האור הגדול שיש בתשובה. לכן הוא חייב לעשות לפחות חטא אחד על מנת לשוב. אבל אחרי שכבר עשה את זה פעם אחת, אז כבר אין את זקה לחטא השני. לכן, החטא והשוב זה בסדר, אבל החטא והשוב, החטא והשוב זה לא בסדר.
יש ערך לתשובה מצד עצמה ולמעשה הרע שהוא יתקן ואז לפחות שיותר מעשים רעים שיתקנו ויותר תשובות שיעשו יהיה לזה.
אז זה כבר חשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה לא חשבונות של האדם. בסדר? טוב, אז איפה היינו? כל זה בגלל המעשים הרעים. כן, אז גם המעשים הרעים אצל הקדוש ברוך הוא הם בעלי משמעות כוללת לטובה. זה השאלה הזאת נשאלה כבר על ידי משה רבנו לפני מותו. כן, מובא במדרש פטירת משה. מכירים מדרש פטירת משה? לא מכיר. זה מדרש אחלה. כן, נמצא בבית המדרש של ילינק. שם יש דיון לפני מותו של משה. משה טוען שהוא לא צריך למות. אז הקדוש ברוך הוא מביא לו טענות שהוא צריך למות. משה דוחה אותן אחת אחרי השנייה. הקדוש ברוך הוא מביא טענה כזאת, משה דוחה. מביא טענה כזאת, משה דוחה. נדמה לי שיש כ-15 טענות שמה של הקדוש ברוך הוא. בסוף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הרגת את המצרי בלי לשאול אותי. מה אז צריך להיות? אתה הורג את האנשים בלי לשאול אותי? אמר לו משה, אני הרגתי אחד, ואתה הרגת את כולם. אז מה אתה בא בטענות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה? אז אתה כן מכיר את המקור.
כן? אמר,
אז המדרש עונה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא הורג מישהו, זה סתם, זה בכאילו. למה? הנה, הרגתי אותך, נכון, אבל אני יכול להחיות אותך כל רגע. אז כן, לא, אל תקח את זה קשה. כן? זה בצחוק. כן, מה שאין כן, כשבן אדם הורג, אז האדם לא יכול להחיות. אבל אז יש קושיה, שאני הייתי מקשה על זה. אם אני הייתי משה, אני הייתי מקשה על זה, עוד קושיה. לא, אני יכול להגיד משהו אחר. גם המצרי שאני הרגתי, תחיה אותו. בסדר, אתה אומר, אתה יכול להחיות, בסדר, אז אל תתייחס לחטא שלי כאלחם. כן, אבל למה משה לא יקשה על זה? ושהוא הבין שהמעשה נמדד לפי הפרמטרים שלו. כן, מה אתה אומר? שהוא יכול לעשות תשובה. מאוחר מדי.
למה?
זה היה כבר אחרי 40 שנה. זהו, זה כבר.
למה
אי
אפשר? מה זה?
מה?
הרב
שעכשיו
אומר, אני יכול להחיות, הוא מתכוון...
זה לא חוכמה, ברגע האחרון, מהביע שעכשיו אני מגלה לך שאני הורג אותך בגלל המצרי, אז עכשיו אתה
חושב...
אני
צריך לעשות תשובה.
לא נכון. אין שום אדם שיכול להחיות מתים. אלא יש אדם שיכול להתפלל שהמת יחיה ותפילתו תענה. אבל הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא בשביל זה. כן?
מה הקדוש ברוך הוא מתכוון שהוא אומר למשה אני יכול להחיות מתים?
כלומר אני לא רוצה אחיינו. לא, מתי שאני רוצה אני יכול להחיות.
זה לא קרה אף פעם.
קודם כל זה כן קרה.
לא, אני לא מתכוון מישהו שמת ומיד אחרי זה הוא חי. אבל מישהו כמו...
עוד לא הייתה תחיית
המתים. כמו אחרי 40 שנה ו...
בסדר, אז עוד לא הייתה תחיית המתים, אז מה? כמה זמן זה? אז זה ייקח עוד מיליון שנה, אז מה? מה זה לעומת הנצח? כלום. עוד מיליון שנה ניפגש, נדבר על מה שהיה. טוב, נמשיך. ומה שאמר, אני כאן בעמוד עין וב, כן, שורה 7, בעמוד עין וב, שורה 7. ומה שאמר, מלך בשר ודם, אם יקרא אדם אחד בשמו של מלך, חייב מיתה. כי המלך נבדל מן הכלל, ואם בא אחד לעשות שיתוף עם המלך, דבר זה הוא ביטול אל מלכותו, אשר ראוי שיהיה מיוחד ונבדל מן העם. ולכך הוא מחויב מיתה, כי המלך הוא בשר ודם כמו אדם אחר. ואם הוא עושה שיתוף עמו, כאילו אין כאן הבדל. לכך חייב מיתה שהוא מבטל מלכותו. זאת אומרת, במלך בשר ודם יש סכנה. הסכנה שיתברר שהוא בעצם רק בשר ודם. כי זאת הרי האמת. אם אתה לוקח את המלך, מוריד אותו מכיסא המלכות, ומפשיט אותו את בגדיו, עירום כיום יוולדו, הוא אדם ככל אדם. נכון? כלומר, מה ההבדל בינו? זה בין אחר. לכן כל מלכותו זה מצד מה שהוא נבדל מאחרים. שהמשטר הפוליטי-חברתי מבדיל אותו. עכשיו אתה משהו בפני עצמו. אז ברגע שמישהו נקרא בשמו של מלך, הוא מבטל את מלכותו. לכן המלכות נוקמת את זה. היא הורגת את מי שנקרא בשמו של מלך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה הפוך. אבל השם יתברך, אין לו שיתוף ודמיון אל ברואיו. ולפיכך אין מבטל מלכותו כלל. אף כאשר יש כאן שיתוף. כן, זה הפרדוקסלי. דווקא בגלל נבדלותו הוא יכול להתחבר אל הכל. יש ביטוי בזוהר. איהו פריש מקולה ואיהו קולה. הוא נפרש מן הכל והוא הכל. ואין להאריך יותר בזה, כי כבר נדבר לך במה שיש בו די, מעניין הדבקות הזה, שאי אפשר שיבטל החיבור הזה.
זה אומר על השיתוף שלנו עם הקדוש ברוך הוא, נכון?
כן, כן. שאנחנו נקראים בשמו, חסיד, קדוש, בחור.
ולעולם יש בעיה עם זה כביכול?
לא, אין בעיה. דמיון, הרב.
מה?
דמיון.
מה זה דמיון?
זה נקודת דמיון.
זה נקודת דמיון מצד מה? מצד השמות שבהם הוא נקרא. כי גם אחרי שהוא נקרא בשם, אבל הוא נשאר בנבדלותו. כן?
אז איפה הדמיון?
הדמיון מצד מה שהוא נקרא בו. זה כמו ש... זה לא מובן מה שאני אומר.
זה מובן, אבל אמרנו, כאילו, זה מה שמוביל אותנו?
מה שאת אומרת?
זה תמיד מהצד שלנו.
אני שואל אותך שאלה קטנה. הצד שלנו, מי ברא אותו?
אנחנו.
כן?
אנחנו מגלים אותו.
אני שואל, מי ברא את הצד שלנו? הסובייקטיביות שלנו.
אני לא יודע, אני לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע מי זה.
אז אתה צודק.
נו.
אבל, יחד עם זה, גם...
זה דבר שלא עולם כנראה גם לא יקרה.
אני רוצה להסביר, שההבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי היא הבחנה שטחית. מדוע? בגלל שבאלוהות גם האובייקטיביות וגם הסובייקטיביות כלולות בהכללה עליונה.
גם הטוב והרע.
גם הטוב והרע. ולכן אני לא יכול להגיד שזה רק מצידי. הביטוי רק מצידי הוא ביטוי שטחי. הייתי אומר ככה. יש הבחנה רגילה מצידו ומצידנו. יש הבחנה אחרת. יש מצידנו, הרי זה הוא ברא, כך שאני יכול לדבר על מצידנו שמצידו ומצידנו שמצידנו. אותו דבר לגבי המצידו, אני יכול להגיד שמצידו שמצידו ומצידו שמצידנו. כך יש לי ארבעה חלוקות. בסדר? אתה מבין מה שאני אומר או לא?
כן.
מה? כן.
הרב, לנו זה נוח.
הרב, שמשהו יהיה נוח? עכשיו.
לא, אני אומר, שלנו זה נוח שיש לנו שיתוף איתו. אבל העולם בטח
שלא
נראה טוב, זאת אומרת, העניין הזה, מה שכתוב פה.
ביחס לאנטישמיות.
בכלל, כן, זאת אומרת, לא יקבלו את זה.
האנטישמים לא אוהבים את זה.
לא, העולם בכלל, זאת אומרת, וגם לנו אפילו יש באיזשהו די תגיד בעניין הזה. אפשר לאכול את זה, אפשר לחיות את זה, זה מצב שהוא...
מה?
הוא נתפס?
על מה אתה מדבר?
המציאות הזאת,
הדבקות של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, השיתוף הזה. אתה אומר, זה לא נשמע טוב, כי כל העולם כולו מתנגד לנו בגלל זה.
גם.
מה גם? אז מה עוד?
גם אנחנו מתנגדים לזה.
גם אנחנו מתנגדים לזה. נו, אז מה?
אז איך אפשר לתפוס את זה?
אז למה זה בכל זאת קיים? דיברנו על זה באריכות, זה כדי לקדם את העולם. זאת אומרת, אם תמיד, אם כל הנבראים יהיו באותה מדרגה, אז לא יהיה הפרש מתחים שיקדם את הבריאה. לא, או שזה בעצמו עושה מתח של עלייה. זאת אומרת, אם הגויים עתידים להיות במדרגת ישראל, אז עם ישראל צריך להיות במדרגת כהנים.
אז זה מחזה שנתנו לנו תפקיד, או שזה באמת אנחנו?
האם זה, אתה אומר, האם זה הצגה, או שזה
בעצם? אתם תיקחו את התפקיד של ישראל, אתם תיקחו את התפקיד של הרשעים, אז זהו, ואחר כך נעלה את כל המציאות.
לא, אבל גם כשנעלה את כל המציאות, גם כשהגויים יגיעו למדרגת ישראל, ישראל הוא במדרגת כהנים. ואז הכהנים הוא במדרגת כהן גדול. גם כשישראל יגיעו לתחיית המתים, אז אומות העולם יגיעו לאריכות ימים.
איזה משמעות יש לכל זה?
כלומר, אדרבה, עצם זה שההפרש נשמר, זה מה שמאפשר את העלייה המתמדת.
איזה משמעות יש לכל
ההצגה הזאת? מה, זה הוספת ההשתלמות על השלמות.
אוקיי, לקדוש ברוך הוא.
כן, אבל זה לא, זה, זה לא הצגה, זה ברצינות, זה לא בלוף. טוב, איפה היינו? כן, פרק י' ג', הנה. עכשיו אנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת אל עבר פרק י' ג', בדהרה.
אבל לא הבנתי, אם אפשר לסכם את הפסקה האחרונה, הוא אומר שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אז הוא לא צריך כאילו כביכול דיסטנס כזה?
נכון, לא בגלל שהוא גדול, בגלל שהוא למעלה מהגדרה. כלומר, אצל הפילוסופים, ככה הוא מסביר בגבורות השם, שהם הגדירו את האלוהות בתור המחשבה העליונה, אז מחשבה מתחרה במחשבה, בוא נראה מי יותר חכם. אבל אומר המהר"ל, אצלנו שהקדוש ברוך הוא בלתי מוגדר, הוא אין סוף, אז הוא לא בתחרות עם אף אחד, לכן הוא יכול להידבק בכל. יש ביטוי כזה של חז"ל. נכון, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כלומר, כל מקום שאתה מוצא טרנסנדנטליותו, שם אתה מוצא את אימננטיותו. וההסבר הוא פשוט, אני רגיל להביא משל. משל למה הדבר דומה? למלך צוציק. מלך צוציק, מה צריך לעשות כדי לדעת שהוא מלך? דיסטנס. דיסטנס. כלומר, אתה רוצה לדבר במלך הצוציק, תדע לך, הוא מלך, דבר איתו יפה, דבר איתו ממרחק, תקבע תור אצל המזכירה, שתדבר עם המזכירה, של המזכירה.
בגלל זה הוא צוציק או בגלל שהוא צוציק?
בגלל שהוא צוציק אין ברירה, כדי להבליט את מלכותו, אתה צריך לעשות דיסטנס. אבל, אם זה מלך ענק, שהוא מלא חוכמה, מלא עושר, מדינה ענקית, אבותיו היו מלאכים, אז למה תתבלט מלכותו? בזה שהוא יוסיף עוד תכשיט. זה לא ייתן כלום. אלא אדרבה, המלך ירד לשוק ויקנה פלאפל.
לא
עגבניות? עגבניות? אפשר גם עגבניות. כשאמרתי פלאפל התכוונתי לדוגמה. אז הוא יקנה פלאפל. או עגבניות, מה? או כל דבר אחר. וכולם יראו שהוא עדיין המלך. כלומר, זה כל כך בולט שהוא המלך, שאדרבה, מלכותו איננה משתפלת בזה שהוא יורד למקום נמוך, אלא אדרבה, היא מתעצמת יותר. נכון? זה ההפרש שיש בין אלוהי הפילוסופים לבין אלוהי ישראל, אלוהי הנביאים. עד כאן מובן? טוב, את פרק י' ג' אנחנו נשאיר לפעם הבאה. שלום.